עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כוחה.
אנחנו אומרים שלום ולילה טוב, אנחנו עם מאזין נוסף. הלו.
שלום.
שלום וברכה, לילה טוב.
אני בחור בישיבה, ויש לי חבר שהוא דווקא לחבר די טוב.
כן.
והוא מלא שני בשנתיים.
כן.
והוא חבר כזה שהוא כזה... אמרים שכאילו, לפעמים הוא יכול לקחת דברים, כאילו, למשל יש לי משהו מנתק, ורוצה, זאת אומרת, כאילו, הוא שואל, כאילו, הדבר הזה היה פעם שלך, כאילו, ולוקח. עוד כל מיני דברים, שהוא לא שואל, הוא לא שואל, הוא אומר דברים.
אתה מרגיש שהוא שולט בך.
בדיוק.
כן.
ו... השאלה שלי היא מה אני אמור לעשות, לא בשביל, לא כאילו לחנך אותו.
כן, בוודאי, בוודאי, אתה לא תפקידך לחנך אותו, תפקידך לדאוג מאוד 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 לעצמך.
נכון.
ציינת בפתח דבריך שהוא מבוגר ממך בשנתיים.
נכון.
מה בעצם הדבק ביניכם? מה הגורם של החברות ביניכם? זאת אומרת, אם מבוגר ממך בשנתיים, ויש את בני כיתתך, בני גילך, בני השיעור, שבו אתה לומד, ומה בעצם מחבר אותך דווקא איתו, כאשר הוא שנתיים מעליך, שמטבע הדברים זה פחות מצוי יחסית, מאשר למצוא חבר מכל מגוון החברים, שהם בני גילך, מהשיעור שלך, מהשכבה שלך, מהמחזור שלך.
אנחנו מתחיל, אני לומד בישיבה של 20 בחורים.
כן.
אז משהו של, יש חמש בחורים.
חמש, כן.
כאילו. אז ואיתו גם מצאתי כל מיני דברים אישיים, כל מיני דברים משותפים, כל מיני, למשל, יש לי ADHD, יש לי כל מיני דברים, שאיתו אני מצאתי כל מיני דברים משותפים, כל שיחות איתו. זה לא רק איתו הוא עושה את הדברים האלה, כאילו, עם כולם עושה את זה שהוא לוקח ו...
אהה, אז זאת אומרת, אתה אומר שזה דפוס התנהגות שלו, זה לא ניצול מולך בעקבות החברות, אלא הוא מתנהג בצורה כזו כוחנית.
כן.
כן, אני מבין.
ומשל, בוא נגיד, ואם אני עושה לו את זה, אז הוא, לא שהוא מבין את זה, אלא הוא תוקף, כאילו, מחזיר, הוא לא שותק על זה.
כן, אני מבין. עכשיו, הסיבה שאני שאלתי מה הדבק ביניכם, אני רוצה להתעכב על זה עוד, מכיוון שאני רוצה להגיע מהכיוון הזה. אתה אומר שבעקבות בעיות או התמודדויות שאיתם אתה מתמודד ונאבק, אתה מוצא איתו שיח ואתה מוצא באוזן קשבת, ובוא תספר לי על הדברים הטובים שהחברות הזו מנפיקה עבורך.
כמו שאמרתי, זה...
שיח טוב? מה, הוא יודע להקשיב?
כן. כל מיני... יש לי גם... גם בגלל שהוא עבר כבר שנתיים בישיבה.
כן.
ואני התחלתי באלול.
כן.
ואני מסתבך הרבה עם הרשיבה.
כן.
והוא בוזר לי, כאילו, איכשהו לצאת, כאילו, לצאת יותר טוב, כאילו, כל מיני.
כן. אני מבין. אז אתה אומר שבסך הכל, מה שאני מבין, כי אני אגיד לך, ההתנהגות הזו יכולה להוביל אותי לשתי חזיתות, לשני מקומות. מקום אחד זה יכול להוביל אותי ש, 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 שהוא לא מתוקן במידותיו, זאת אומרת שהוא לוקה במידות רעות, והוא מנצל בעצם את החברות למקום כזה, ומקום שני, שלכאורה אני מובל לשם, זה שזה דפוס התנהגות, זאת אומרת שבסך הכל הוא בן אדם טוב, עם טוב לב, עם אכפתיות, הוא רוצה לעזור לך וכו', אבל בסופו של דבר יש לו דפוס התנהגות כזה. נכון. עכשיו תראה, המשנה במסכת אבות חז"ל, שבעצם זה מקור כל החוכמה שיש לנו, אומרת ככה, משהו מעניין. כאשר היא מדברת על הצורך ברב, כן? רב כמתווה דרך, ובנוסף גם בחבר. אז היא משתמשת בנוסחאות שונות. אתה מכיר את המשנה במסכת אבות? אני אתחיל, אתה בטח תדע להשלים אותי. עשה לך רב. עשה לך רב. וקנה לך חבר.
קנה לך, כן.
יפה מאוד. זאת אומרת שלחברות יש ערך עליון, יש חשיבות יתרה גדולה מאוד, שאפילו על רב, עם כל החשיבות, וישנה חשיבות גדולה, לשים עלינו רב, שיכוון אותנו, שינווט אותנו, יש בחברות משהו שאין ברב. ולכן אנחנו צריכים לקנות חבר, לעשות רב, אבל לקנות חבר אפילו בממון. זאת אומרת שיש לזה עד כדי כך תועלת שכדאינו להשקיע על זה עד כדי כך ולקנות דבר כזה, מכיוון שיש לזה המון 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 חשיבות ודברים טובים. אז המפרשים שם במשנה מסבירים מדוע צריך לקנות חבר ומה זה בעצם חבר. חבר זה בעצם אחד שדואג לנו. חבר זה אחד שמחובר איתנו, חבר זה אחד שאכפת לו מאיתנו. אז ברגע לצורך העניין כשאתה מסתבך בישיבה והוא הולך לראש ישיבה ומדבר איתו, אז הוא בעצם מצדיק את היותו חבר, נכון? הוא בעצם...
זה לא בדיוק שהוא מדבר עם שיבה, כאילו שהוא מייעץ, כאילו...
כן, אז הוא עוזר לך בסופו של דבר, אז מצוין, זה חבר. זאת אומרת, זה דואג. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין דברים שזה נוחות שלנו, לבין חברות שלנו. זאת אומרת, אם אני עכשיו, נוח לי ללכת עכשיו לטיול עם פלוני, אז זה לא בהכרח משקף חברות. פשוט נוח לי עכשיו עם פלוני הזה, מכיוון שהוא מעניין אותי, שהוא מצחיק אותי, שהוא נעים לי, שיש לו כסף והוא מפנק אותי, אז לכן אני משתמש בעצם בו בשביל בעצם הנוחיות שלי. אתה מבין? אז חבר בעצם המבחן של חבר בהגדרת חבר, זה לראות כיצד הוא בעצם אכפת לו ממני, עד כדי אפילו ויתור על צרכים האישיים שלו, אם זה מבחינת שאני לפעמים גוזל את זמנו, או שוויתורים אחרים שהוא עלול או צריך לוותר מעצמו ולתת לי. למה אני אומר לך את זה? מכיוון שברגע שאתה, כפי שאמרת, אתם חברים טובים, ויש גם הרבה דברים טובים שהחברות הזו מנפיקה, אז אני הייתי מצפה ממך, דווקא בגלל שאני שמעתי מבין דבריך, שישנם שיחות טובות.
כן.
כן. עכשיו, בשיחות הטובות אני מאוד 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 מאמין במושג הזה שנקרא הידברות. לדבר, לפתוח את הלב, כמובן שצריך להיות לזה הזמן הנכון, והזמן המתאים, ובאווירה טובה, ולא תוך כדי, או לא להשיב עכשיו נקם בשביל שעכשיו הוא ירגיש, ואני עכשיו אלחם איתו, ואז זה יוצר את האפקט ההפוך. אלא כאשר יש באמת אווירה טובה ביניכם, ויש נעימות, ויש שיח בריא, אז אנחנו משוחחים. עכשיו, ברגע שיש אווירה כזו, ואתה פותח לפניו את הלב, ואתה אומר לו, מוישי, יוסי, דודי, איך שקוראים לו.
דיברתי את הכבר.
כן, שנייה. אבל לפני כן אתה מבין, קודם כל, אתה אומר, תשמע, תעזוב אותי, אני מוותר עכשיו על כבודי, מוותר על הבמבה שלקחת לי אתמול. אתה צריך להבין שהדפוס התנהגות הכוחני הזה, שכפי שאמרתי, הוא מגיע למרות מידותיו הטובות, ולא בגלל שיש לו מידות מקולקלות או רעות. אלא כי הוא חושב שזה מצחיק, הוא חושב שזה לא מפריע וכולי, אבל זה דפוס התנהגות שיזיק לו לא רק עכשיו בחברות איתך, אלא זה דבר שהוא פסול מיסודו, אתה מבין? זה לא התנהגות שמפריעה לך, זה התנהגות שהיא מציקה והיא לא נעימה, והוא, כמו שאתה תיארת, בלי ששמת לב, הוא הופך את זה למשהו כזה מצחיק, הוא אומר, אתה זוכר שהבמבה זה הייתו שלך ותוך כדי הוא לוקח. אתה מבין? עכשיו, ברגע שתסביר לו שההתנהגות הזו היא לא סימפטית, היא לא נעימה, היא לא מצחיקה, היא מפריעה, היא מרחיקה ביניכם, אבל מעבר לזה היא דבר שהוא לא טוב לכשעצמו, ואתה אומר שהוא קשוב, אז עכשיו תספר לי, אתה אומר ששוחחת איתו, בוא תספר לי מה יצא מהשיחה איתו.
דיברתי איתו, ולא רק הוא יודע מזה, הוא יודע שכאילו, שהוא מותר לו לעשות כל, ואם נעשו לו את זה, הוא יחזר. דיברתי כבר כמה פעמים, הוא יודע מזה, כאילו...
כן, ומה הוא אומר?
הוא צוחק כזה, כאילו שהוא מותר לה הכל.
זהו, אז שלא מותר לו הכל. לא מותר לו הכל בשום אופן. אתה אסור לך... תקשיב, תקשיב יקירי. אתה, קודם כל לעצמך, אתה צריך לבנות גדר. לא יכול להיות מצב שמישהו מנהל את האורח חיים שלך. לא יכול להיות, אתה צריך קודם כל לעצמך לעשות גדרים מאוד מאוד ברורים, לא לאפשר מציאות כזו שמישהו שולט בך, שמישהו לוקח לך חפצים ורכוש שלא שלך. זה משהו שאתה חייב לעשות לעצמך, לא רק מול הבמבה ולא רק מול החבר הזה, אלא משהו שאתה צריך לבנות בעצמך. עכשיו, ברגע שזה ייבנה אצלך בצורה יציבה וחזקה, יש סיכוי גבוה ומשמעותי שגם... מולו זה ייפטר. אבל קודם כל, אצלך בראש להבין, הבמבה שלך, מוישי, יוסי, אתה לא לוקח לי, זה שייך לי, בבקשה תשיב לי את זה. במקביל, לפני או אחרי, זה תחשוב בצורה שלך. אני חושב שלפעמים, למילים כתובות יש כוח יותר מאשר מילים נאמרות, מכיוון שבמילים נאמרות, קודם כל אתה לא שולט במילים, אתה לא יכול למחוק מילים שנאמרו, וגם בטון, לפעמים זה יכול להתלהט ולהגיע למקומות לא נעימים. ובנוסף, בן אדם עלול קצת להרגיש מותקף. ואז כשבן אדם מרגיש מותקף, אז הוא תוקף בחזרה. אז אם אתה תכתוב בצורה יפה ומכובדת, ולהסביר לו שככה זה לא יכול להימשך בשום פנים ואופן, מכיוון שאתה לא יכול לעשות לעצמך דבר כזה, שאתה עכשיו עושה דברים כנגד רצונך, או שאנשים עושים דברים בצורה כפייתית, כנגד הבחירה שלך. ולכן אתה מאוד מאוד תשמח להמשיך להיות חבר שלו ולהיות אותו בקשר, ואפילו אולי תפתח את המכתב במילים הללו, שאתה מתאר כמה שהוא עוזר לך וזה נחמד לך, שהוא מייעץ לך ושמצאת אצלו אוזן קשבת וכו'. אבל הנקודה הזו בשום פנים ואופן, ופה אתה יכול כן לכתוב את זה אפילו בצורה קצת, לא רוצה להגיד חריפה, אבל קצת בצורה מוחלטת, אפילו לא תוקפנית. אבל מוחלטת להגיד, אפילו לעשות סימן קריאה בסוף המשפט הזה, שזה בשום פני ואופן בלתי אפשרי. זה דבר שהוא לא בריא לך, וגם אם אתה כבר, אנחנו חברים טובים, תכתוב לו, אז גם בשבילך, אני חושב, אם תרצה לשמוע ממני, זה דבר שהוא דפוס התנהגות שהוא פסול גם בכלל. אבל אני לא רוצה לחנך אותך, וזה עניין שלך, ואני אוהב אותך איך שאתה. אבל מול עצמי, אני חייב לדאוג לצרכים שלי, לרגישות שלי, ולכן זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אז אני אומר, אם אתה לא הצלחת בשיח, אני חושב שאפשר באמצעות, באמצעות מכתב טוב, תוך כדי שאתה מביע את הערכה ואת הרגישות ואת ההכרת הטוב שיש לך אליו על הדברים הטובים ועל הדיבידנדים שיוצאים ומונפקים מהחברות הזו. אבל זה דבר שמבחינה נפשית, תגידו, זה מצער אותי, זה מציק לי, ולכן אני מבקש ממך לחדול. בסדר?
בסדר, ועכשיו סתם כך לגבי דברים, כאילו, אנשים אחרים, אני מרגיש דוחים עליי, אז אני תוקף, אבל... אני תוקף מדי בחריפות. אני, כאילו, מה אני אמור לעשות כשאני מרגיש שמישהו דורך עליי?
כן. תראה, אנחנו צריכים קודם כל לנסות להבין, כפי שאמרתי בדבר הקודם, למה בעצם דורכים עליי. ברגע שאני לא אתן שידרכו עליי, אז באופן אוטומטי לא ידרכו עליי. עכשיו אני רוצה להסביר לך משהו. אתה יושב כרגע בחדריך, נכון?
במרפסת, כן.
מה? במרפסת, במקום השקט.
כן.
יש שם תאורה או אין שם תאורה?
יש
תאורה. איך מדליקים את התאורה? על ידי מתג, נכון? אתה לוחץ.
כן.
עכשיו אם אתה תלחץ פעמיים 3, 4, 5, 6 וזה לא ידליק וזה לא יפעיל, אתה תמשיך או שאתה תפסיק?
נפסיק.
למה? כי זה לא מפעיל שום דבר. אם מישהו לוחץ עליך, פוגע בך, דורך עליך, כנראה זה מפעיל משהו. ברגע שזה יפסיק להפעיל אותך, לטוב ולמוטב, לא תתמסכן ולא תפקב, מצד שני גם לא תקיף בתוקפנות, באופן אוטומטי יפסיק ללחוץ על המתג הזה. אז אני חושב שזה משהו שאצלך אתה צריך במוח לראות איך אף אחד לא מנהל אותי. אני מספיק חזק, מספיק אוהב את עצמי, מספיק שלם עם עצמי, ולכן אם הוא אמר כך, הוא אמר אחרת, זה לא מנהל אותי, לא מפעיל אותי, ולכן לנסות לחיות חיים כאלה שהם בלתי מנוהלים על ידי הסביבה שלי, אם הוא אמר משפט כזה, משפט אחר וכו', בשלב מסוים אתה תראה שיפסיקו ללחוץ על המתג הלא פעיל הזה.
כן, אבל לא תמיד זה אנשים כאילו קבועים, זה אנשים חדשים שלא מכירים אותי, כאילו שבוא נגיד שמתחילים להכיר אותי מעכשיו, הם לא מכירים אותי.
כן.
ואז כאילו איכשהו דוחים עליי.
כן, אני אגיד לך, אני שומע על כולך שמצד אחד מדובר אדם מאוד מאוד טוב, מלא טוב ומלא רצון להיטיב. מצד שני, אני שומע בחור מאוד מאוד רגיש, נכון?
כן. כן.
אז הקדוש ברוך הוא שולח אליך את אותם שליחים הלא נעימים, בשביל שאתה תהיה יותר, מה שנקרא בפי הרחוב, גבר, יותר חזק, יותר עוצמתי, יותר יציב, יותר חסון, אתה מבין מה אני אומר? יותר חסין,
כן, כן.
בפני משפטים כאלה. ולכן ברגע שהם מזהים את החולשה הזו, אפילו שנמצאים איתך 10 דקות או יום או שבוע, הם נשמע, יש פה קורבן. אבל ברגע שאתה אומר, אני לא קורבן, אני לא נופל למקום הזה, אתה יכול לקום וללכת בשלב הראשוני בשביל לא ליפול למקומות הללו, אבל בשלב יותר מאוחר שבעזרת השם באמת תשתמש במברק הזה שהקדוש ברוך הוא שולח לך דרך אותם אנשים, אז אני חושב שיבינו, כפי שאמרתי מקודם, משתמש במשל הזה, שלמתג לא פועל, זה לא מפעיל שום דבר. ברגע זה לא מפעיל, אז הם יזהו שעומד מולם אדם חזק, חסון, ודווקא את אותה, את אותו כאב, את אותם אנשים שפוגעים בך, אתה תראה שבזכותם הפלת למקומות שבזכותם היום אתה בן אדם יותר חזק. אנחנו יכולים בכל סיטואציה וסיטואציה שיש לנו בחיים להישבר ממנה, להתמודד או להתמוטט. אתה מבין? וזה אנחנו כבר בוחרים. וכאן זה בבחירה שלך, ואת הבחירה הזו אף אחד לא יוכל לעשות במקומך. אני רק יוכל לאחל לך שבעזרת השם תצליח להתמודד ולא להתמוטט.
אמן, תודה רבה.
בהצלחה רבה ידידי. לילה טוב.
אהבה, 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 אהב
שלום ולילה טוב, מאזין נוסף.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום וברכה, לילה טוב.
שלום, תודה על התוכנית המדהימה שמחכימה אותנו מפעם לפעם יותר ויותר. העיצות שנאמרות בטוב טעם ודעת.
תודה על המילים החמות, כן, בבקשה.
הטכנאי והמפיק שעובדים קשה, על מנה שהקוצה לפועל הכי טוב.
בהחלט, בהחלט ראויים למילה טובה.
ולא פחות מזה המאזינים שמחכימים אותנו בעצם שאלותיהן.
כן, כן. בבקשה.
שמעתי בקשב רב את היועץ שדיבר בתחילת התוכנית בקשר לתקרית שהייתה ביום חמישי באלעד. ונתן דבר כלים מאוד מאוד יפים. היו לי עוד כמה דברים שרציתי לצרף את זה, וכמובן הרב יגיד מה נכון, מה מתאים ומה יעיל.
תשועה ברוב יועץ, בבקשה.
לגמרי. דבר ראשון הוא לא להוסיף ולא להפחית לילדים בכמות ובאיכות ממה שהילד ראה או שמע. אם אנחנו נפחית, הילד ירגיש שאנחנו מעלימים ממנו ורק יסתכל מידה שמשהו מתחבא פה יותר. אם אנחנו נוסיף, אנחנו נגביר לו חומר, וירוצה לדעת עוד דברים, וזה חבל, כי גם מה שהוא יודע, היינו רוצים להשכיח ממנו. אבל זה אי אפשר, אז לפחות לא להוסיף.
כן.
הדבר השני זה כמו שהרב היועץ הרמל, לתת להם לשוחח הרבה על כל מה שהם מרגישים, לשאול אותם שאלות מכוונות, טכניות אפילו, רגשיות, טכניות, איך הוא היה נראה, מה הוא עשה, הוא היה גדול, הוא היה קטן, הוא החליק ידית גדולה, קטנה, מעץ, צבע כזה, צבע כזה, רגשות, אז מה הרגשת, אז מה חשבת? אם הייתי יכול, אני למדוד את זה באחוזים, זה אומר 90% אולי לדובב ולהקשיב, ואולי 10% לייעץ. עד כדי כך. וכמובן, כמו שהיועץ הזה אמר, לתת לגיטימציה כללית לחששות, לפחדים, לא להצדיק, אבל לתת לגיטימציה למה שהוא מרגיש, ולא להתאמת עם הפחד. להתאמת עם פחד, זה אומר, כמו שמורך, שאנחנו לא מגרשים במקלות. זה ממש במציאות כך. עכשיו, גם ההורים, כמה שפחות שיחשפו לעודף מידע, מספיק מה שראו שאמרו לא להתחיל לעשות מזה שיחות, ולמה עוד היה, ואיך עוד היה, גם זה היה, גם זה היה, ובטח ובטח לא לצפות בסרטונים ובמדיה, כי זה עושה לנו המבוגרים אפילו בלי הילדים, טראומות, חששות, שאחר כך אנחנו צריכים טיפול ועזרה, וחבל, מספיק מה שהיה.
וגם משפיעים על הילדים, ברגע שאנחנו מפוחדים וחרדים, אז הילדים גם כן מרגישים את האנרגיה הזו.
כן, כן, זה ודאי, זה משדר לילדים עכשיו גם כן, עוד מעט אני אתייחס לפרט נוסף. עכשיו, להסביר לילדים בצורה פשוטה, מה זה אומר פשוטה? כפי הגיל וכפי הרמה שלהם, על מנת שהם יקבלו מענה רגשי לרגשותיהם. אם מסביר לילד בן 3 מה שמסביר לילד בגיל 10, זה גדול עליו. אם מסביר לילד בגיל 10 מה שמסביר בגיל 3, זה קטן עליו. הוא צריך, כפי הרמה וכפי הגיל שלו, להסביר להם את הדברים, איך לאכול את זה, איך להכיל את זה, וכך הוא יבוא על סיפוקו מבחינה רגשית, כך מבחינה מסית אין לנו הרבה מה לעשות.
כן.
הדבר נוסף הוא לחזור, גם הרב היועץ התייחס לזה, לחזור לשגרה במיידי, מתי שיש רק הנחיה, לחזור לשגרה, ללימודים, ואפשר לצאת, לצאת מיד, לחזור מיד לשגרה, תוך כדי ליווי ותמיכה מקיפים, כל אחד משהו צריך, כמה שהוא צריך, לפעמים מהאבא, אם הלוכים את הילד ברגל או במכונית, למוסד הלימודים בטווח הקרוב, זה גם בסדר, אבל לחזור לשגרה, לא להישאר בבית, זה רק מקבע את הבעיה, ומטמיע אותה יותר בתוכנו. לא יצא מזה שום דבר, רק עושה לנו עינוי דין, לילדים.
כן.
עוד דבר, חוץ מלדובב, אפשר גם לבקש מהם לצייר, או לתאר את זה על ידי משחק, ציור, כל דבר שהוא שגורם להם להוציא ולהמחיש את זה, את מה שהם מרגישים לבטא, וככל האפשר את מה שהם חוששים, מרגישים, חושבים, מדמיינים, הכל, כמובן לא להוסיף או לנפח, אבל לתאר את זה בצורה שכל עד כפי שזה עוזר לו. ציור בדברים, ומשחקים זה גם כלים שעוזרים לילדים כאלו ואחרים. עכשיו, בשום אופן לא להדחיק רגשות, בכל שלב, בכל זמן ובכל מקום. אם יש שלב כבר מאוחר יותר, אנחנו אומרים לילד, לא, זה כבר מאוחר, זה כבר גמרנו, לא, אם זה צץ לו וזה עלה, אז תיתן לו. אם זה זמן לא מתאים, אבל אצלו זה עלה עכשיו, אז כן. אם זה מקום לא מתאים, אבל זה עלה לו במקום הזה, אז תיתן לו. הילד צריך להקיא, לא אומרים, זה לא מתאים, זה לא כך, הוא צריך להקיא, תן לו, ישר איזה פינה שיוכל להקיא, לא, לא מתאים, לא נותנים לו לחכות.
כן, כן.
ככל הנדרש לבקש עזרה וסיוע רגשיים ומעשיים לנו ולילדים. לפעמים אנחנו חושבים, אנחנו גדולים, אנחנו מבוגרים, אנחנו מסתדר, אנחנו פה, בסוף זה מציף אותנו ועולה, ואז גם אנחנו, גם הילדים, יכולים להיות מוצפים וצריכים אחר כך עזרה. אז כדאי לעשות את זה בזמן, לא להתבייש לבקש עזרה. אנחנו, המבוגרים, הילדים, ישר ככל האפשר.
כן, הדברים, כן, ככלל נאמרו, אבל בהחלט קיבלו חידוד יתר בדבריך. אני רק רוצה להמחיש את התוספת של החידוד שנאמרו בדבריך, כי אני חושב שזה דברים חשובים. אתה דיברת במהלך הדברים על הנושא הזה שישנה חשיבות גדולה שאנחנו מוציאים, ו10% אולי זה ההצעה, אבל בעיקר זה, כמו שאתה אומר, לשוחח על זה ולהוציא ולספר. שלמה המלך החכם מכל אדם, הוא אומר משהו מאוד מעניין. דאגה בלב איש יסיכנה. זאת אומרת, נכון שאפשר גם לתת עצות חשובות ומועילות ולהדריך וכולי, אבל אנחנו רואים שבאמת לתת את הטון ואת המשקל החזק ביותר על היסיכנה. זאת אומרת, עצם השיחה לכשעצמה היא פתרון לדאגה, למרות שלכאורה על פניו, בצורה מתמטית, אנחנו לא תמיד נוכל להסביר איך, לכאורה, איך זה עובד. הרי אני מודאג ממשהו, ואני מספר את מה שאני משוחח על מה שאני מודאג ממנו, אבל המציאות היא, כמו גם דבריו של שלמה המלך, חכם מכל אדם, שכן, דאגה בלב איש יסיכנה. זאת אומרת, זה עצה שהיא חשובה לכשעצמה, כי כאשר יש, כפי שאני דימיתי את זה קודם למאזין אחר, כאשר יש רעל בתוכנו, כאשר יש משהו לא נעים בתוכנו, אמנם תהליך של ההקעה, מכילה מכבודך, הוא לא נעים, אבל בסופו של דבר, אחרי זה, יש מקום לנשום, יש אוויר, ואז מרגישים ההקלה. ולכן עצם זה שהילד משוחח, עוד לפני שאנחנו מוצאים לו פתרון, אז עצם זה כבר נעשה דבר חשוב וגדול. נקודה נוספת שאתה חידדת, שאני גם חושב שצריך לתת לזה מקום, זוהי הנקודה הזאת שאתה אמרת, כמה צריך להתייחס לסיפור, ולא להזניח ולא להתחיל ולהגיד נשרוד עם זה. מכיוון שגם אנחנו המבוגרים בני 30, 40, 50, אנחנו יודעים שהרבה הרבה הרבה מהצלקות שלנו, ומהקשיים שאנחנו חווים היום, מבחינה רגשית, נפשית וכולי, זה דברים שיושבים על, 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 על סיטואציות לא נעימות שחווינו בגיל 5, 6, 10. ולכן אנחנו נלמד מזה ונסיק מזה את המסקנה החשובה, שהמחיר הזה של ההתעלמות הוא לא כדאי ולא שווה. והדבר הזה תקף גם לגבינו היום, לחוויות שאנחנו חווים היום, אבל לא פחות לגבי הילדים שלנו, שאם אנחנו היום נעזור ונסייע להם, או באמצעות העצות שניתנו פה, או באמצעות, כמו שאתה אומר, סיוע יותר מקצועי, יותר מפורט ויותר של תהליך, של אולי כמה מפגשים וכולי, אז בעצם אנחנו חוסכים לילדים שלנו, לקרובים שלנו בעצם, את זה שהוא צובר, ואז הדברים לא מתעדים ולא נעלמים, אל חלילה עלולים לחזור בשלב מאוחר ביותר בחיים, ואנחנו לא יודעים באיזה שלב, ואז כבר הרבה יותר קשה למקד את המטרה. זה כמו שיש בעיה מרכב. כן, אז אם יש נקודה נורה שדולקת ואנחנו מטפלים בה בצורה יסודית, אז פתרנו את הבעיה. אנחנו ממשיכים לנסוע, ואז אנחנו לא יודעים כבר לאיזה מקומות נוספים הנזק השפיע והגיע, ואז כבר קשה מאוד לטפל בעניין.
כן, אני אומר שקטם בבגד, אם לא מנקים את זה מיד, ככל שעובר הזמן, יותר קשה להסיר את זה.
כן, כן, אבל פה זה גם מתפשט, עלול להתפשט גם למקומות אחרים, ואז קשה מאוד למקד מה מקור הבעיה.
אנחנו יכולים גם להמחיש את זה שהם מוגלם, מוציאים את זה, זה כואב, אבל כן. ברגע שהם מוציאים ומתחילים לחטא את זה, אז מתחיל תהליך הריפוי לפני זה לא.
תהליך הריפוי, נכון, יפה מאוד, יפה מאוד.
עכשיו, בשבועות הראשונים צפוי מצד הילדים שלהם קצת חרדות או כאילו תוך חששות, בזמן הזה צריך לחבק, להבין אותם, להיות כן. מנטטי, ולא לנסות לזרז תהליכים, כי מזרזים תהליכים זה לפעמים יכול רק לאחר את זה.
כן. טוב, ידידי היקר, יש עוד מאזינים, אנחנו מודים לך מקרב לב, גם אני וגם בשם כל המאזינים, על דברים, באמת דברים של טעם.
תודה לרב.
יישר כוח לדברים. שלום, שלום, לילה טוב. אנחנו אומרים שלום ולילה טוב עם המאזין הנוסף והאחרון לתוכנית זו. שלום ולילה טוב.
שלום, לילה טוב, כבוד הרב.
כן.
רציתי דבר ראשון להודות מאוד על התוכנית, אני מאוד 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 נהנה.
תודה רבה.
שנייתי תודה. דבר שני, השאלה שלי היא כזאת, יש לי קרובי משפחה שהם מזרחניקים, מה שמכונה.
כן.
ויצאנו בשבת, במהלך ליל שבת, צוות ולשוחח. צריך דיון בעצם על כל הנושא הזה של יום הזיכרון, ועל הנושא בעיקר של הצפירה. בעצם, ואז פתאום קלטתי, אני כמובן, מדהים שאני לא עומד, ופתאום קלטתי שאני לא באמת מבין בצורה מסודרת בעצם, למה, בוא נקרא לזה, למה בתכלס חרדים מתנגדים לעמוד בצפירה. כל הנושא הזה כאילו של הצפירה. אז אמרתי, בעצם, אני פניתי לרב, אם הרב יוכל להסביר את זה בצורה מסודרת, מה שנקרא.
כן, בהחלט דבר חשוב. אנחנו צריכים, ברגע שהתמונה מתבהרת, אז מעבר למה שאנחנו נוכל גם להשיב לאותם שואלים, אני חושב שגם אצלנו זה, כפי שאומר המסילת ישרים, שיתברר ויתאמת אצל האדם. ברגע שדברים הם ברורים ומאומתים אצלנו, אז גם אנחנו פועלים את אותה פעולה ממקום שונה לחלוטין, והדברים מקבלים באמת משקל אחר. אבל תראה, אני רוצה, לפני שאני מתייחס לגוף השאלה, הייתי רוצה ברשותך להגביר ולהעצים את השאלה שלך, שהיא שאלה חשובה. הרי מה שמעניין, שדווקא המגזר החרדי, שבעצם מתנער מתכסים וממעשים שנועדו לשמר את זכרו של אותו חייל או אותם חיילים, הרי דווקא זה המגזר שהוא המאמין הגדול ביותר ממכלול המגזרים בהישארות הנפש, ולא רק שאנחנו מאמינים מבחינה אינטואטיבית בתחושה, אלא נוהגים לשמר את זכרם של המתים בדרכים שונות, אם זה באמירת קדיש, בהנצחות בבית הכנסת, וזה דברים...
החיים
שלנו בטובה
מושתתת על זה שאנחנו מאמינים
כן.
בקיום הנפש.
כן, כן. מעבר, כפי שאמרתי, אבל מעבר למה שאנחנו מאמינים, אנחנו גם פועלים פעולות שונות, שלפעמים דורשות קצת יותר מאמץ מאשר לעמוד בדומיה כמה שניות. כן, כאשר לא עלינו אדם מת, אז בניו, במשך שנה, נאלצים לחטט את רגליהם, למצוא מקום ששם יוכלו לגשת לעמוד. זאת אומרת שאנחנו, דווקא המגזר היותר רגיש גם לאלה שכבר לא איתנו. ולכן, ולעומת זאת, מגזרים שונים שחלקם או מצהיר על עצמו שלא מאמין בחיים אחר המוות, או שלפחות לא נוהג כך בפועל, או שלא משקיע כל כך הרבה אנרגיות ומאמצים, דווקא הם בטקס לאומי, פתאום אתה רואה שיש הדיקות מוחלטת בדבר הזה, ואנחנו, שאנחנו בעצם בכלל יותר מתאמצים, מסכימים להשקיע על זה כספים ואנרגיות וזמן וכולי, פה אנחנו בחוץ. אז אני רוצה, קודם כל, כשאני מתייחס לשאלה, לשלול מה לא נכון, אחרי זה מה כן נכון. קודם כל אנחנו צריכים לשלול מכל וכל מחשבה, שאי הציות לצפירה שנועדה לזכור את חללי צהל, שאלה שאגב מוגדרים שהם מתו על קידוש השם, אז מקורה בזלזול בהם ובמשפחותיהם. מאיפה אני מביא את זה? הרי מספר ימים קודם יום הזיכרון לחללי צהל, יש עוד יום עבור נספי השואה. חלק גדול מהציבור החרדי איבד שם את קרוביו. ואין מי שיאמר שהציבור החרדי מתעלם מהסבים והסבתות שנעקדו ושנטבחו, או אחים או אחיות וכולי, במלחמת העולם השנייה. אז לכן, כיוון שבשואה, כן, שזה ודאי לא חלילה בוז לאותם שנעקדו על קידוש השם אי שם במחנות ההשמדה, וגם שם באותו יום לזכרם, גם שמה, נשמע צפירה ברחבי מדינת ישראל, ארץ ישראל, כן? ואנחנו לא רואים שאותו מגזר שחלילה מצטייר על ידי אנשים יזומים שבאים להטריס ולזרוע שנאה בעם ישראל, אתה לא רואה שבצפירה כזו הם עומדים ובצפירה כזו לא עומדים. זאת אומרת, אתה לא רואה שהציבור החרדי בעצם נענה לצפירת יום השואה מכיוון שהוא מעריך ומוקיר את זכרם של נספי השואה, ולעומת זאת, ביום הזיכרון לחללי צהל, פה הוא מתעלם. אתה רואה שיש פה יותר משהו מהותי שמתייחס להזדהות עם הצפירה, עם צורת ההנצחה, ולא חלילה התייחסות לגופו של עניין או לגופם של נרצחים, נעקדים או נפטרים. אז לכן ודאי שאין פה עניין של זלזול, אלא חד משמעית עניין עקרוני. דבר נוסף, המגזר החרדי שחרוט לו על הדגל, כן, שמירת תורה והמצוות, ובפרט ההתחשבות בזולת. אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק בתקופה שאנחנו מתאבלים או נוהגים מנהגי אבלות על 24 אלף תלמידיו של רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד זה בזה. רבי עקיבא הוא זה שכאשר אדם בא אליו ורצה להתגייר על רגל אחת, אז הוא אמר לו, בוא תלמד אותי את כל התורה, והוא אמר לו משפט אחד, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. זאת אומרת, הרגישות לזולת זה דבר שהוא נר לרגלינו, לפחות ברמת האידיאל. ולכן אנחנו לא חשודים, לפחות לא בצורה עקרונית, ברמיסת רגשות האדם, גם אם אנחנו לא מסכימים איתם. אז לכן אני, בשני דברים הללו שנאמרו, אני שללתי מה ודאי לא נכון, שאין פה חלילה זלזול או, 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 או רמיסת רגשות אדם. עכשיו, בהקשר לתופעה בעצמה, אנחנו צריכים קודם כל לדעת, אני לא יודע אם כולם מודעים לכך, אבל צריכים להדגיש את זה, שמנהג הצפירה והמידה בשעת השמעתה, אז יסודה במנהגי הגויים. זה דבר שנולד בעצם בנצרות. ולכן הדבר לכל הפחות יכול להיות נתון במחלוקת, כאשר לפי צד אחד, שזה בעצם הציבור שלנו, זה אבסורד להנציח את אחינו שמתו על ידי הגויים, על עצם היותם יהודים, על ידי צורות הנצחה חסרות תועלת, חסרות תועלת אמיתית לנשמות הנפטרים, שמקורה מהמאה מרצחים בעצמם. אתה מבין? אז לכן, כמובן שהנוהג הראוי, וכך אגב מורים הרבה מהרבנים, לשבת בזמן הזה בבית, ולא לאחינו השם יקום דמם, גם אלה שמתו במערכות הצבא, צהל, וגם אלו שנעקדו ונטבחו, ונחנקו ונשרפו ונעקדו בשואה הארורה, על ידי אמירת תהילים וקריאת משניות לזכרם ולילו נשמתם, לפי הערכים שבהם אנחנו מאמינים במשך אלפי שנות היסטוריה, ולא חיקוי עלוב שהגיע כאשר המקור הוא מהמאה מרצחים בעצמם. אבל כאשר אדם שוהה ברגע הצפירה ברחוב הומי אדם, אשר ייתכן שיש שם אנשים שנמנים, אנשים חילונים, קודם כל שהידע הזה נחסר מהם, הם לא יודעים את כל הדבר הזה, והצפירה גורמת להם להתרגשות ולחיבור ולהמון כאב, בגלל הסימבוליות שנוצרה עם השנים, אז יש הרבה שמעדיפים להתחשב ברגשותיהם, למרות חוסר הזדהות עם הרעיון הזה, ולעמוד דום למענם, ויש לא מעט רבנים שכך מורים לנהוג. אנחנו צריכים לדעת שמתוך עשרת הדיברות, שיש, שהם בעצם הבסיס לתורה, אז יש חמש שהוקדשו לבן אדם לחברו. ולכן יש צורך לגלות רגישות לאותם אנשים חופשיים שהם נטולי ידע, וחלקם קברו את יקיריהם ונפצעים נפשית בזמן שהם רואים שמישהו הולך, ובעצם אתה דורך, הוא מרגיש שממש יש דריכה עליו. ופה,
לכבד יותר את זכר החיים אשר את זכר המתים.
אולי זה נוסח, אולי זה נוסח, כן, יותר שמגדיר את העניין. ופה לפעמים אנחנו צריכים לדעת שלוותר על עקרונות מסוימים ולעמוד, למרות שיש התנגדות נחרצת לרעיון. אז כאשר בשיח, כמו שאתה אומר, שאתה נפגש עם אנשים כאלה שדעותיהם שונות, אתה יכול בצורה בטוחה להבהיר את עמדותיך, ואני חושב שהן מאוד מאוד ברורות ומאוד בהירות ומאוד מוחצות. זאת אומרת, קשה להתמודד עם הטיעונים הללו. קודם כל שאין פה חלילה בוז לרגשותיהם של אף אחד, והראיה זה השואה. הדבר שני, אנחנו שמו על דגלנו לא לפגוע באף יהודי, אבל לעצם העניין זה, כפי שאמרתי, יש פה מן האבסורד שקשה להתמודד איתו. איך ייתכן שאנחנו רצחו ועקדו אותנו על עצם היותנו יהודים, ואנחנו הולכים ומנציחים את זכרם של הנרצחים באמצעות הנצחות חסרות ערך אמיתי לנרצחים בכל אופן, הרי גם לשיטתם זה לא פועל שום פעולה לנשמותיהם, או בטח לא לגופותיהם, של אותם שאינם איתנו. אז אנחנו, שאנחנו מאמינים בהישארות הנפש וכולי, והחיים שאחר המוות, אנחנו יודעים שיש לנו דרך מסוימת. אז פה זה דבר שיכול להועיל. אבל פה זה משהו שיוצר אצל אותם שנעמדים דום, איזשהו משהו מסוים. אבל אנחנו, גם בגלל הרגישות הזו, אנחנו צריכים להתחשב בדבר הזה. אנחנו צריכים לדעת שגם הדברים החמורים ביותר, כפי שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, הבא לשתי, שבעצם זה הדבר השפל של השפל של השפל, בכל אופן, אומרת הגמרא, יש לו חלק לעולם הבא, יש לו תקנה, הוא לא, אבל המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק לעולם. זאת אומרת, ברגע שאתה מגלה חוסר רגישות מוחלטת לזולת, זה דבר שהוא לא פחות חמור, ולכן לא כדאי להקל בזה ראש. אז לכן, צריך באמת לעורר את כל אותם צייטנים אדוקים לצפירה הרעשנית, שרואים באמת את כבוד המתים ונרצחים כערך עליון, אז צריך באמת לעורר אותם באותה הזדמנות גם, מדוע בדברים שבאמת מועילים לנפטרים, הם פחות נצפים. אולי פשוט יותר קל ומרשים לסיים זאת בדקה דומיה. בסדר?
מבין, תודה רבה.
יופי, בשורות טובות ולילה טוב. שלום, שלום, לילה טוב. כן, מאזינים ומאזינות יקרים, שעתיים קסומות חלפו להן ביף, ועוד תוכנית מופלאה הגיעה לסיומה בסייעתא דשמיא. כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מהן יביאו תועלת וכוח להמשיך במלוא העוצמה את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. אודה שוב לשותפי לתוכנית, הלוא הם המפיק המקסים יצחק איזיקוביץ', ולטכנאי המוכשר אורי כהן, שליוו אותנו בשעתיים אלו. ניפגש אם ירצה השם שוב בשבוע הבא ביום שני בחצות. בינתיים, שו ברכה, שלום והמשך לילה טוב.